אדם שחזר בתשובה, ולפני שחזר בתשובה היה מלווה בריבית ריבית ולישום היתר עסקה, ועכשיו הוא רוצה לגבות את חובותיו בשטרות שיש לו, שחייבים לו, והוא מוכן לוותר על הריבית. הוא יודע שזה דבר אסור, אבל הוא רוצה לגבות את הקרן על פי אותם שטרות. והוא שואל, א', האם הוא זכאי לקבל את הקרן גם בלי הריבית? ב', האם לאותו שטר יש תוקף של שטר? שהרי שטר עם עדים מבחינת ההלכה יש לו כוח שמאפשר למלווה לטרוף אפילו מנכסים שעובדים, כי כל שטר בהלכה, אפילו שלא כתוב בו אחריות נכסים, רואים בו כאילו כתוב בו אחריות נכסים. ואז השאלה, האם באמת באותו שטר יהיה לו את הכוח הזה או לא, וממתי? האם מעת ההלוואה, ואז זה כולל נכסים שהיו בעת ההלוואה, או מזמן שחזר בתשובה? רבנו כותב בפרק רביעי מלכות מלווה ולווה, הלכה וב, שטר שכתוב בו ריבית בין קצוצה, בין של דבריהם, גובה את הקרן ואיננו גובה את הריבית. קדם וגבה הכל, כלומר אם הוא כבר גבה גם את הקרן וגם את הריבית, מוציאים ממנו הריבית הקצוצה, אבל אבק ריבית שהוא מדבריהם אינו נקבע מן הלווה ללווה, ואין מחזירים אותו מן המלווה ללווה. אז דרך אגב יאמר, אנחנו אמנם עוסקים באדם שחוזר בתשובה ואשר בעבר הלווה בריבית דריבית בלי יתר עסקה, אבל צריכים לציין שיש בני אדם דתיים או קוראים לעצמם חרדים אשר הם מלווים בריבית דריבית רצחנית, וכתוב ודואגים לכתוב בשטרות שזה על פי יתר עסקה, לא מבעיה שהם אפילו לא מבינים, אלא רק בגלל העניין שהם מציינים על פי יתר עסקה, הם חושבים שהמשפט הזה הוא משפט סגולי שמתהר את השרץ בכאן טעמים. אלא אפילו שהם מבינים עצם השילוב של הביטוי הזה על פי יתר עסקה, אין בו כדי להציל אותם מעבירות החמורות שיש. כי מהי עסקה תלמודית? עסקה תלמודית זה מחצית הקרן הלוואה, כלומר הכסף שנותן למלווה ללווה, מחציתה היא הלוואה בלי ריבית ללווה, ומחציתה היא פיקדון והיא של בעל הכסף, והלווה לוקח את המחצית שלו כהלוואה, מתעסק בזה בכל הרווחים שלו, והמחצית זה פיקדון, אז הוא מתעסק בשל בעל הכסף ונותן לו את הרווחים, וזוהי עסקה מותרת. וגם אז בתלמוד אמרו, בתנאי שהמלווה ייתן דמי עמלה ללווה, כדי שלא יראה שהוא מתעסק בכסף של המלווה חינם אין כסף בלי דמי עמלה, ואז זה נראה כמו ריבית. עד כדי כך זוהי העסקה התלמודית המוכרת. אבל היתר עסקה הוא בא לשריין את המלווה מפני טענה של הלווה, מה אתה רוצה ממני? התעסקתי והפסדתי, אם היו לי רווחים הייתי נותן לך, אבל עסקתי בכסף והפסדתי ואין לי מה לתת לך. אז היתר עסקה הוא מין מנגנון הלכתי שדאגו לכך לבטח את המלווה מפני טענה אפשרית כזו. ואז קבעו שמחייבים את הלווה לשבע שבועה חמורה אם הוא אומר שהוא הפסיד, מתוך הנחה שהוא ירתע מלשבע שבועה חמורה ואז ישלם את הרווחים ויוותר על טענת הפסדתי. זה היתר עסקה פחות או יותר על רגל אחת. אבל היתר עסקה לא בא להתיר שהמלווה באמצעות הביטוי הזה היתר עסקה ייקח בכל מקרה ריבית רצחנית מאוד מאוד וריבית דריבית. זו הייתה ונשארה ריבית דאורייתא, נשך שאין דומה לו. ואדם כזה שטוען שהוא דתי או חרדי וכותב על פי היתר עסקה, הוא רשע מרושע אם הוא נותן הלוואות שכאלה. זה במאמר מוסגר ומצווה לפרסם את הדברים האלה. אבל אנחנו חוזרים אל האדם שחוזר בתשובה. בדרך אגב שוב, היה מעשה בפנינו והוצאנו מאדם כזה את הריבית, חייבנו אותו להחזיר, שהרי אמרנו ריבית שהיא קצוצה מוציאים אותה בדיינים, וחייבנו אותו להחזיר ללווה את הריבית דריבית שלקח, שהיא הייתה ריבית דריבית רצחנית, למרות שהיה כתוב על פי היתר עסקה. לא ראינו בזה הכשר להכשיר את השרת. אם נחזור חזרה לאדם הזה שחוזר בתשובה, אצלו לא כתוב על פי היתר עסקה, אין בו את השקר, אלא הוא היה מלווה בריבית דריבית כי לא היה מקפיד, ועכשיו הוא חוזר בתשובה, הוא רוצה לגבות את הקרן, נאמר בהלכה, יכול שטר שכתוב בו ריבית בין קצוצה בין של דבריהם, גובה את הקרן ואינו גובה את הריבית. אומר מורי, ממה שכתב רבנו ואין מחזירים את המלווה, את המלווה ללווה, משמע דווקא ללווה עצמו. אבל אני מדלג, נאמר ככה, כתב המגיד משנה, שטר שכתוב בו ריבית גובה את הקרן ואינו גובה את הריבית, כלשונה שם, זוהי משנה, ברייתא כלשונה שם, ופסק כחכמים, כי רבי מאיר אומר לא גובה בשטר הזה, וחכמים אומרים כן, גובה את הקרן לא את הריבית, ורבנו פסק כמו חכמים. ופרש רשי שכתוב בו פלוני לבא מפלוני מנה בריבית כך וכך לזמן פלוני, עד כאן לשונו, וגובה את הקרן. עכשיו המגיד משנה כותב, יש משפרש אפילו מנם שעובדין, כלומר שהשטר הזה לא מפסיד מתוקפו שאכן באמת למלווה יש כוח לטרוף מנם שעובדין, רק מה? את הקרן, לא את המלווה, אבל הוא נשאר בתוקפו שהוא יכול באמצעות השטר הזה לגבות גם מנם שעובדין. ואף על פי שהעדים עברו בלב תורה שטר יש לו, כלומר לכאורה העדים פסולים, שהרם חתמו על ריבית והם פסולים, אז אם זה שטר בלי עדים איך יש לו תוקף לגבות ממשעובדים, לתרוב ממשעובדים? אומר המגיד משנה, תורת שטר יש לו ואינם נפסלים בכך לעדות. למה? לפי שאינו שלב זה אינו ידוע לכל, כלומר יש לנו מה שנקרא עדים שנפסלים מכוח עבירה. מתי עדים נפסלים מכוח עבירה? בעבירה שידועה ומפורסמת, ואנחנו מניחים שגם הם העדים יודעים שהיא עבירה. אבל בעבירה שאינה מפורסמת, אז אולי אי אפשר לפסור עדים בעבירה כזו. למשל, ניתן דוגמה. לא אחת בני אדם לוקחים את המזלג ועושים, אם נניח משן שלו קצת עקומה, קצת משנים אותו ביום שבת ומשתמשים. זה נקרא מכה ופטיש, זה נקרא איסור דאורייתא, אבל לא ודעתי הוא, בני אדם לא יודעים מה הדבר הזה. האם נפסול אדם לעדות בגלל שהוא עשה מעשה כזה? יתרה מזו, בא אדם תלש איזשהו עלה תוך כדי התעסקות, האם נפסול אדם מעדות בגלל דבר כזה? לא בדעתי הוא היום, במיוחד היום הבורות והחילוניות, הכל הכל מתערבה ביחד. אז רק בדברים שיש במודעות שלהם שהיא עבירה הם פסלו. היום בעבונתנו הם רובים, הם חושבים זה עסקים, ועסקים חלק בלתי נפרד מהם זה הריביות, ולכן יש מן הפוסקים שאומרים שאי אפשר לפסול אותם על בסיס זה, וסוברים שלא תסימון אלא למלווים, ויש מי שפרש גובה את הקרן מבני חורין בדווקא, אבל לא מן המשעבדים, וגובה מבני חורין ושהחייב מודה, או ושהעדים אחרים מעידים על אותה מלווה, ודינה כדין מלווה על פה. אז אתם רואים, מגיד משנה מביא דעות לכאן ולכאן, אבל אלו פסולים הן לעדות, כיוון שריבית מפורשת יש בשטר, ולזה הסכים הרמב"ן לפסול העדים בכך. אבל פירוש הברייתא בדרך אחרת, שאין הריבית מפורשת בו ולא ידעו העדים באותו ריבית, אלא שבאו שניים ואמרו כתב ידענו זה, אבל ריבית הייתה שם, או שידעו והיו אנוסים וכו'. עד כאן רבנו לא נכנס לפרטי הפרטים. שטר שכתוב בו ריבית בין קצוצה בין של דבריהם גובה את הקרן ואינו גובה את הריבית, ולא פרט מה דינו של השטר. ולכאורה באמת השטר הזה עדיין בתוקפו, למרות שרבנו בהלכה שלאחר מכן כותב כל הכותב שטר ריבית הרי זה כותב ומעיד עליו עדים שכפר בהשם אלוהי ישראל, וכן כל הלווה ומלווה בריבית בינן ובין עצמם שניהם ככופרים בהשם אלוהי ישראל. אבל היא נותנת, דווקא בגלל זה היה לו לרבנו לבאר ולא באר, ולכן באמת נראים הדברים שאף על פי שיש איסור מיוחד לעדים גם כן, אבל בנסיבות כאלה אין לפסול את השטר. אני אבדוק בציציותיהם של העדים, אבל אין לפסול את השטר. ועד רבה, הדלת צריכה להיות פתוחה לשווים, על זה כך שאני נותן לו את הקרן ומבטיח לו את הקרן, ואת הרביעות הוא ירד מהם, כך שנראים שהלכה כחכמים גם משום לפתוח דלתי תשובה. הטור חושן משפט סימנון בית כתב, שטר שיש בו ריבית אינו גובה בו הריבית, אבל גובה בו את הקרן, אפילו משעבדה, שאין העדים נפסלים בכך, אפילו אם הוא ריבית דאורייתא. ראינו שזה בשיטת רבנו, אפילו ריבית דאורייתא, ודווקא שהריבית מפורש בשטר דלקה למחש שמה יגבה הריבית, אבל אם קלה לקרן עם הריבית פסול לפי שבוא לגבות בו את הריבית. כלומר הטור מחדש לנו חידוש ואומר, הנמלא שכתוב שמעון חייב לראובן $1,000 והתחייב לשלם לו $250 ריבית, אז כיוון שהקרן מצוינת והריבית מצוינת יוכל לגבות את הריבית, אבל אם למשל כתוב ראובן, שמעון חייב לראובן $1,250 קרן וריבית, ולא כתוב מהי הקרן מהי הריבית, או אפילו לא כתוב אלא אנחנו יודעים שזה ריבית, אז זה כולל ריבית נניח כתוב ככה, אז כיוון שזה מעורבב אומר הטור במקרה כזה לא ניתן לו לגבות הקרן, כי עלול להתערבב בין קרן וריבית, יש פלוקתה, עלולה להיות פלוקתה, מהי הקרן מהי הריבית, אז בשטר כזה לא נגבה. אבל שטר שמצוינת בו מצוין בו הקרן והריבית, אז דווקא בשטר כזה כן נגבה את הקרן. בשולחן ערוך עושה משפט סימנון ב' סעיף א', שטר שיש בו ריבית מפורש אינו גובה בו הריבית, אבל גובה בו את הקרן, אפילו ממשעבדה. אבל אם כלל הקרן, שמתם לב, אפילו ממשעבדה לא מאבד מתוקפו השטרי כדי לגבות אפילו משעבדים, מנכסים משעבדים. אבל אם כלל הקרן עם הריבית פסול, מפני שיבוא לגבות בו הריבית. הגה מי הוא? אם החייב מודה צריך לשלם לו הקרן, ויש אומרים לפטור וכנסינן למלווה ואין צריך לשלם לו. כלומר, אם הקרן וההלוואה מעורבבים, שאז אמרנו לא נוכל להגבות לו את הקרן כי יכול לקחת אולי מהריבית, יגיד שזה קרן, אבל אם החייב מודה ואומר הקרן היא כזו, הריבית היא כזו, צריך לשלם לו את הקרן, למרות שבשטר הסכום והקרן והריבית מעורבבים. ויש אומרים דפטור הלווה דקנסינן למלווה ואין צריך לשלם לו. בעניין זה אומרים הפוסקים האחרונים, יצא חוטא נשכר, הרי גם הלווה עובר עבירה שהוא לוקח בחקורים בריבית. ואז אם הוא מודה ואומר זהו סכום קרן וזה סכום הריבית, אז אתה בא אומר קונסים את המלווה ולא יוכל לגבות אפילו לא את הקרן. אז נכון המלווה הוא עבריין העיקרי, אבל גם הלווה הוא עבריין, ואז יוצא חוטא נשכר שאפילו קרן לא ישלם. משום כך הדעה הזו לא נראית, ויותר נראה שאכן באמת מגיע למלווה את הקרן, בין מכוח השטר כשהקרן מפורשת בו, בין מכוח הודעת הלווה כשהלווה מודה, את הקרן יוכל לגבות ואת הריביות לא יגבה. ואם הוא מודה שכבר קיבל בעבר ריביות, לא רק לא מבעיה אם הוא חוזר בתשובה שאומרים לו תחזיר, הוא יחזיר מכוח שהוא חוזר בתשובה, אלא אפילו אם לא יחזר בתשובה, היו בית הדין מוציאים תרבית דאורייתא בדיינים. נמצא איפה? אותו חוזר בתשובה, יכול לחזור בתשובה, ימשיך ויתמיד לחזור בתשובה, וירבו כמותו בישראל, ישלם את הקרן, לא ישלם את הריביות, ונראה שגם לפי רבנו, השטר לא מאבד מתוקפו השטרי, ויכול לטרוף אפילו נכסים משועבדים. רבי חנינא בן חנה, קשה ומצווה.